תופעה מרכזית שנוגעת לסיפור החג החנוכה, וזה הסיפור של נס פך השמן. הייתי אומר שפחות או יותר, אם שואלים מישהו מה האסוציאציה הראשונה שעולה לו בראש מחנוכה, זה נס פך השמן. ואף על פי כן, אני רוצה קצת לעמוד על המסתורין סביב הסיפור הזה של נס פך השמן, ולראות את הקשר שבין נס פך השמן של החשמונאים לבין שני סיפורים דומים מאוד של נס פך השמן שקרו לשני נביאים, לאליהו ולאלישע. אז קודם כל אני אפתח בהופעה של נס פך השמן בנוגע לחנוכה, או בצורה מדויקת יותר לחוסר ההופעה של נס פך השמן בכל המקורות הקדומים שקשורים לחנוכה. כשאנחנו מדברים על חנוכה, מה המקורות שיש לנו? אז המקורות הקדומים ביותר הם ספרי המכבים. למעשה יש לנו שני ספרים שנקראים חשמונאים א' וחשמונאים ב', או מכבים א' ומכבים ב', יש להם שמות שונים. האחד נכתב בארץ ישראל, סמוך מאוד לאירועים, במאה השנייה לפני הספירה, והשני כנראה נכתב קצת יותר מאוחר, וכנראה גם לא בארץ ישראל. אבל יש דבר אחד משותף לשני המקורות הקדומים ביותר שיש לנו על חנוכה. בשניהם אין שום התייחסות, שום אזכור, שום סיפור של נס פך השמן. אם נתחיל, אז בסיפור שמופיע לנו בספר חשמונאים א', שהוא כאמור המקור הקדום ביותר לסיפור החנוכה שיש בידינו, ספר שהוא נחשב לכל הדעות, ספר דתי, רציני, אפילו נחשב בין הספרים החיצוניים, כלומר ספרים שיש לראו אותם חלק מהתנך, ושם נאמר כך, ויהי ביום החמישי, ביום החמישי ועשרים, לחודש התשיעי, הוא כסלב בשנת 840 ו-100, וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט. זה תאריך שקפה בכסלב, המניין הוא מניין שטרות, אבל מבחינת המספר השנים הלועזי זה שנת 164 לפני הספירה. ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר תימאו אותו הגויים, ויהללו לאדוני בשירים ובכינורות, בחלילים ובמצלצלים. ויפלו על פניהם וישתחוו להשם על אשר נתן להם עוז ותשועה. ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים, ויעלו עולות ותודות בשמחת לבבם. ויפארו את פני ההיכל בעטרות ובמגיני זהב, ויחטעו את השערים ואת לשכות הכהנים, וישימו את הדלתות, ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. ויצווה יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום ה-25 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה בשנה, בהלל ובתודה להשם. כלומר, כל מה שאנחנו קוראים כאן, זה באמת איך אחרי הניצחון על היוונים, באו המכבים וחנכו מחדש את המזבח בכ"ה בכסלו, בדיוק באותו יום שבו הגויים טימאו אותו, והם שרו שירים והתפללו והודו להשם, וחנכו מחדש את המזבח במשך 8 ימים, אין כאן מילה וחצי מילה שקשורה לנס, לפח שמן שמצאו, לא מופיע כאן בכלל. כאמור, זהו המקור הקדום והבסיסי ביותר שמספר לנו בכלל על כל הקרב שהיה נגד היוונים, כל הסיפור של חנוכה. הסיפור שמופיע לנו גם בספר חשמונאים ב', שהוא כאמור קצת יותר מאוחר וכנראה לא חובר בארץ ישראל, אבל גם שם יש התייחסות לחנוכה, לתיאור מה שקרה בחנוכה, ושם גם יש התייחסות שעונה לשאלה, למה חנוכה הוא 8 ימים? לכאורה, התשובה שנשאל כל אדם, למה חנוכה זה 8 ימים, זה בגלל נס פך השמן. אבל כאמור, המקורות הקדומים בכלל לא מזכירים את נס פך השמן, ולכן הם צריכים לתת סיבה אחרת למה חנוכה הוא 8 ימים. אז מה מופיע לנו בספר חשמונאים ב'? כתוב שם כך, ומעט השם הייתה זאת לחטא את הבית בעצם היום ההוא אשר תימאו אותו הגויים, והוא יום ה-25 לירח כסלב. ויחוגו חג להשם 8 ימים, כי ימי חג הסוכות. ויזכרו את הימים מקדם בחוגגם את חג הסוכות בערים ובמערות, ויטעו בישימון כבהמות שדה, ויקחו ערבי נחל וכפות מרים, וישירו שיר שבח והודיה להשם, אשר נתן להם עוז ותשועה לטהר את בית מקדשו, ויעבירו קול בכל ערי יהודה, לחוג את החג הזה מדי שנה בשנה. אז גם כאן אנחנו מוצאים התייחסות לשאלה הזאת של חג חנוכה, ומה שאנחנו מגלים פה באופן מעניין, זה שיש כאן סיבה ממש מפתיעה, למה חנוכה הוא 8 ימים? כי באותה שנה לא יכלו לחגוג את חג הסוכות, ולכן בעצם מה שעשו בחנוכה זה מעין השלמה של חג הסוכות. באותה השנה לא חגגו את חג הסוכות, אז בחנוכה לקחו ערבות וכפות תמרים ושרו שיר שבח וחגגו 8 ימים, כמו שסוכות הוא 8 ימים עם שמיני עצרת, כך גם חנוכה באותה שנה היה 8 ימים. כאמור, לא בחשמונאים א' ולא בחשמונאים ב', לא מוזכר שום דבר שקשור לנס פך השמן. טוב, נתקדם למקור הבא מבחינה היסטורית, שמדבר על חנוכה, נלך נאמר בערך 100 שנים קדימה, קצת יותר, ונגיע אל ספרו של יוספוס פלביוס יוסף בן מתתיהו, קדמוניות היהודים. יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון הידוע, שמתאר בצורה מאוד מדויקת את מה שקרה בחורבן הבית השני, והנה כאשר הוא מגיע לחג החנוכה, הוא יודע שקוראים לחג הזה בשם חג האורים. למה קוראים לחנוכה חג האורים? אז בואו נראה כיצד מסביר יוסף מתתיהו מה קרה בחנוכה. אז הוא כותב כך, ויהודה חגג עם בני עירו את חידוש הקורבנות בבית המקדש במשך 8 ימים, ולא הניח שום צורה של שמחה, אלא היטיב ליבם בזבחים מפוארים שעלו בדמים מרובים, וכיבד את אלוקים בשירי תהילות ומנגינות עלי נבל ושימח את העם. וגדולה כל כך הייתה חדוותם על חידוש מנהגיהם, שניתנה להם הרשות לאחר זמן רב בלי שציפו לכך לעבוד את אלוהיהם, עד שחוקקו חוק לדורות אחריהם לחוג את חידוש העבודה במקדש במשך 8 ימים. ומאותו זמן ועד היום הננו חוגגים את החג וקוראים לו חג האורים. ונראה לי שנתנו את הכינוי הזה לחג, משום שאותה הזכות לעבוד את אלוהינו הופיע לנו בלי שנקווה לה. אז גם יוסף מתתיהו לא מזכיר בכלל סיפור על מציאת איזשהו פח שמן שהיה, שלא היה, שכלום לא מוזכר בכלל. וכאשר הוא מחפש הסבר לשאלה, למה קוראים לחנוכה חג האורים, הוא נותן לזה הסבר שאין לו שום קשר לאור, אלא הוא רואה בשם הזה שם סמלי, מטאפורי, בגלל שהזכות לעבוד את אלוהינו הופיע לנו בלי שנקווה לה. כמו שפתאום יש איזשהו ברק בשמיים שמאיר את השמיים בלי שחשבנו שזה יקרה, גם הניצחון של המכבים על היוונים שאפשר לנו מחדש לעבוד את השם, זה היה כל כך פתאומי כמו איזה אור שפתאום מופיע בלי שציפינו לכך. זה בהחלט דבר מפתיע, גם יוסף מתתיהו לא מזכיר את הנס, את נס פך השמן, או איזשהו קשר בכלל לפך שמן או לאור אפילו במקדש. פחות או יותר באותה תקופה, במאה הראשונה לספירה, נכתב גם החיבור הראשון שבתולדות עם ישראל אחרי התנ"ך, חיבור שנקרא בשם מגילת תענית. מגילת תענית זה מגילה שיש בה רשימה מכובדת של כמה עשרות ימים בשנה שאסור להתענות בהם. מגילה מן המאה הראשונה לספירה, שיש לה מקור, יש בה מעין משנה ופירוש. המשנה היא הקטע הקדום יותר, והפירוש הוא נקרא בשם הסחוליון של מגילת תענית, וגם כאן יש לנו חיבור קדום, אולי פה נמצא משהו, והחיבור הראשון שהוא בעצם ניתן להגדיר אותו מעין חיבור של חז"ל, מופיע בו כך: והלא חנוכה שעשה שלמה אינה אלא שבעה, שנאמר כי חנוכת המזבח שבעת ימים, והחג שבעת ימים. מה ראו לעשות זאת שמונה? סליחה. מדוע חנוכה הוא שמונה ימים ולא שבעה ימים? הרי חנוכת המקדש בימי שלמה הייתה רק שבעה ימים. אלא, בימי יוון נכנסו בני חשמונאי להר הבית, ושבעה שיפודים של ברזל היו בידיהם, וחיפום בבעץ, והיו מתעסקים בהם כל שמונה. זה מה שמסופר לנו במגילת תענית, שהחשמונאים נכנסו להר הבית, היו להם שבעה שיפודים של ברזל, והם ציפו אותם בבעץ. בעץ זה בדיל, תין בלעז, תיין. אז היו מתעסקים בהם כל שמונה. אז במשך שמונה ימים הם התעסקו עם שבעה שיפודים, שזה כנראה משהו של קשור אולי למנורה, אבל גם כאן שום רמז, לא נס ולא פח ולא שמן מוזכרים, אפילו בחיבור קדום של חז"ל. הרעיון הזה מופיע לנו גם במדרשים מאוחרים יותר, כמו המדרש שנקרא הפסיקתא רבתי, שם מופיע, למה מדליק נרות בחנוכה? אלא בשעה שניצחו בניו של חשמונאי הכהן הגדול מלכות יוון, שנאמר ועוררת בניך ציון על בניך יוון, נכנסו לבית המקדש ומצאו שם שמונה שיפודים של ברזל וקבעו אותם והדליקו בתוכם נרות. זה מאוד מזכיר את מה שראינו במגילת תענית, שבעה שיפודים או שמונה שיפודים, אבל הרעיון הבסיסי הוא שאיזשהו מנורה שעשו אותה, והנה אפילו במדרש מאוחר אנחנו מוצאים את התופעה הזאת של לא מוזכר בכלל סיפור נס פך השמן. אז מאיפה הוא בא, סיפור נס פך השמן? הפעם הראשונה שהסיפור הזה מופיע זה בתלמוד הבבלי, שכידוע נערך כבר מאות שנים יותר מאוחר מאשר בתקופת בסיפור הנס. יעל, אם זה, את רוצה לשאול משהו?
רציתי לשאול, תודה רבה רב, רציתי לשאול, אני לא מבינה מה זה שיפודין.
שיפוד? אני באמת לא יודע את המילה לשיפוד באנגלית, זה מה שיש לפעמים שעושים בשר ומכניסים אותו, שמים אותו על כזה...
סקיוור.
אוקיי, תודה.
אז הם מצאו שיפודים, או שזה... כאילו זה שייך בכלל למנורה, או בכלל לא שייך?
הם עשו מזה מנורה, בעצם. זה מה ש... כלומר, לא הייתה מנורה, הם מצאו את השיפודים, והדליקו בהם נרות.
אז זה לא שהייתה מנורה, הם בנו מנורה מחדש.
לא, הם עשו משהו, מנורה כזאת זמנית.
Temporary, הבנתי. תודה רבה, באמת תודה.
בבקשה, בבקשה. אוקיי, אז נמשיך הלאה. כמו שאמרנו בפעם הראשונה שאנחנו מוצאים איזושהי התייחסות למושג של נס פך השמן, זה מופיע לנו בתלמוד הבבלי במסכת שבת, ושם יש ציטוט קודם כל של מגילת תענית עצמה. מהי חנוכה? שואלת הגמרא, שאלה קצת מפתיעה. מה זה חנוכה? זה תנו רבנן, בקפה, בכסלב, יומי דחנוכה, תמניה, אינון, ודלה למספד, ודלו להתענות בהון. מהי חנוכה? מה זה חנוכה? אנחנו מדברים על חנוכה, והנה בתלמוד הבבלי זה לא כל כך ברור, צריך לשאול מהי חנוכה, ואז מצטטים את המקור במגילת הענית, שבקפה בכסלב יש 8 ימים של חנוכה. עד כאן זה ציטוט של מה שמופיע במגילת הענית כתשובה למאי חנוכה. עכשיו, עדיין אין כאן הסבר למה זה, למה באמת יש 8 ימים שאסור להתענות בהם, וכאן מופיע לנו ההסבר באמת בפעם הראשונה בהיסטוריה, שכשנכנסו יוונים להיכל, תימאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה המלכות בית חשמונאי וניצחום, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד של שמן שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו 8 ימים, לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים והלל והודעה. כאן הסיפור שכולנו מכירים על נס פח השמן, והשאלה המרכזית שאנחנו צריכים לענות עליה היא, למה נס פח השמן מסופר לראשונה רק בתלמוד הבבלי מאות שנים אחרי הסיפור של חנוכה? למה הסיפור הזה בכלל לא מוזכר, לא בחשמונאים א' ולא בחשמונאים ב' ולא במגילת הענית, אלא רק במסגרת ברייתא שמופיעה בתלמוד הבבלי? מה זה אומר, מה יכולה להיות הסיבה לכך? אז לפני שנענה על השאלה מה יכולה להיות הסיבה לכך, קודם כל נאמר מה זה אומר. זה אומר שהסיפור של חנוכה ביסודו לא קשור לנס פח השמן. מה שאנחנו חוגגים את חג החנוכה בעזרת השם, שנחגוג אותו בשבוע הבא, זה בבסיס שלו הוא לא קשור לסיפור נס פח השמן. חנוכה הפך לחג לא בגלל נס פח השמן, אלא בגלל הסיפור המרכזי, הסיפור של הניצחון של המעטים מול רבים, של המכבים שהצליחו לנצח את היוונים, שאחרי שגזרו היוונים גזרות דת, שלא לשמור שבת ולא לעשות ברית מילה, ותימאו את בית המקדש, הצליחו המכבים מחדש לטהר את המקדש, לחנוך את המזבח, להשיג מחדש שליטה, שלטון יהודי ביהודה למשך תקופה ארוכה, זהו עיקרו של החג. והוא באמת, גם כשאנחנו נאמר בעזרת השם בשבוע הבא את תפילת על הניסים, נשים לב על איזה ניסים אנחנו מדברים בתפילת על הניסים. אנחנו אומרים בתפילות שלנו, בימי מתתיהו בן יוחנן, כהן גדול, חשמונאי ובניו, כשענדה מלכות יוון הרשעה על עמך ישראל, להשכיחם תורתך ולהעבירה מחוקי רצונך, ואתה ברחמך הרבים עמדת עליהם בעצרתם, רבת את ריבם, דנת את דינם, נקמת את נקמתם, עשרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים, וטמאים ביד טהורים, ורשעים ביד צדיקים וזיתים ביד עסקי תורתך, ולך עשית שם גדול וקדוש בעולמך, ולעמך ישראל עשית ישועה גדולה ופורקן כהיום הזה. ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכליך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו 8 ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול. כשאנחנו נגיד את תפילת על הניסים, נשים לב שגם על הניסים, למרות שאנחנו אומרים על הניסים, אבל אנחנו לא מזכירים בכלל את נס פח השמן. הוא לא חלק מהסיפור שעליו אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בתפילת מודים, אלא אנחנו מודים על הניסים ועל הנפלאות שהוא עשה בניצחון הגדול של גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, רשעים ביד צדיקים וכולי, וללא כל קשר לסיפור נס פח השמן. אז קודם כל, כשאנחנו שואלים את השאלה מהי חנוכה, אז התשובה אמורה להיות התשובה הפוכה מזו שמופיעה בתלמוד הבבלי. מה זה חנוכה? למה אנחנו חוגגים את חנוכה? בגלל הניצחון של היהודים על המכבים, של המכבים על היוונים. זה הסיפור. אז מה קרה? אז עכשיו נחזור לשאלה. מדוע בתלמוד הבבלי לא מוזכר הסיפור המרכזי של ניצחון היהודים היוונים, המכבים על היוונים? זה ככה מופיע באיזה 3-4 מילים. כשגברה מלכות בית יהודה וניצחו, בדקו ולא מצאו אלא פח אחד. כלומר, זה אפילו לא מסופר כדבר מרכזי, אלא זה מוזכר כדבר שקשור לניצחון בדרך אגב, אבל כמובן הדבר המרכזי הוא הנס. מה קרה? אז ישנן שתי תשובות מרכזיות לשאלה הזאת, ואני אומר כך, בעיניי התשובה הפשוטה לשאלה מה קרה, זה קרה, בהחלט קרה משהו, מאז חנוכה ועד התלמוד הבבלי. מה שקרה מאז הסיפור של חנוכה ועד התלמוד הבבלי, זה אירוע אחד, חורבן בית המקדש השני. מה יש ליהודים לחגוג בבבל אחרי החורבן את העובדה שלפני 300 שנה הייתה תקופה שטימאו את המקדש ואחרי המכבים הצליחו לחנוך מחדש, לתאר את המקדש ולחנוך אותו. כבר אין לנו בית מקדש בכלל. אז מה נחגוג את חג החנוכה? נחגוג את זה שהמכבים הצליחו לתאר את המקדש כשעכשיו כבר אין בכלל בית מקדש? זאת נקודה אחת, מדוע באמת צריך לתת משמעות אחרת, משמעות נוספת לחג החנוכה, שתהיה רלוונטית גם בתקופה שבה בית המקדש כבר נחרב. כי אי אפשר להשאיר את זה רק על זה שברוך השם עכשיו אנחנו חזרנו לעבוד במקדש, כי כבר אין עוד. הסבר שני שיש אותו אני מותו, אני לא בהכרח, נאמר ככה, הוא בעיניי בספק, שמה קרה בסופו של דבר לבית חשמונאי. בית חשמונאי תוך זמן קצר, אחרי המכבים והשמחה הגדולה, בית חשמונאי המשיכו להיות המלכים, אבל מלכות בית חשמונאי בסופו של דבר יצרה מתוכה את המלך אלכסנדר ינאי, שמלך באזור שנת 100 לפני הספירה, שהרג את כל חכמי ישראל והיה צדוקי, ובית חשמונאי לא כל כך המשיך ללכת בדרך השם. אז יכול להיות שגם מהסיבה הזאת היה ניסיון לא להזכיר יותר מדי את הניצחון של המכבים בגלל מה שקרה להם. אני פחות נוטה לכיוון הזה, דומני שזכותם של המכבים עומדת בפני עצמה, ואנחנו לא סופרים את או מתייחסים לרעה למכבים ולחשמונאים, כמו שאנחנו לא מתייחסים לאנשים אחרים ותקופות אחרות בגלל מה שעשו הבנים. לכן אני אשאר עם ההסבר הראשון, ואני אומר שבעיניי ההסבר הזה הוא בהחלט מסתבר. הרצון להעביר את הסיפור של חנוכה מאירוע נאמר ביטחוני, מדיני, דתי, שקשור למקדש, למשהו שאפשר לתת לו רלוונטיות גם בתקופת הגלות. ומה בעצם הסיפור הזה של נס פך השמן אומר? הסיפור של נס פך השמן לוקח את הסיפור של חנוכה מסיפור הניצחון הצבאי לנס שמבטא משהו, שיש איזשהו פח שמן שהיה בו מעט שמן והוא הספיק ל8 ימים. ואז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הנס הזה מסמל? מה המשמעות של הנס הזה? איזה ערך מיוחד יש בקצת שמן שמספיק להרבה? כדי לענות על השאלה הזאת, עכשיו אני רוצה באמת להתחבר חזרה לשני סיפורי נס פך השמן, שקדמו לסיפור נס פך השמן שהגמרא במסכת שבת מספרת. סיפור נס פך השמן של אליהו, וסיפור נס פך השמן של אלישע. אין ספק שהרעיון של פך אחד של שמן שהיה בו להדליק ליום אחד והדליק ממנו 8 ימים, לקוח משני הסיפורים האלה. זה לא המצאה של חז"ל שפתאום ממציאים נס בלי רקע. הנס שעליו מדברים כאן הוא נס שבוודאי קשור למקרים אחרים של מעט שמן שהספיק להרבה. אז על מנת לנסות להבין את המשמעות של סיפור נס פך השמן, אני רוצה כאן להקדיש עיון קצר בסיפור נס פך השמן של אליהו, נס פך השמן של אלישע, ולראות לאור הסיפורים האלה מה ביקשו חז"ל לבטא בסיפור נס פך השמן של החשמונאי. אוקיי? אז באמת שבדף המקורות הבאתי את שני הסיפורים, אבל כדי שיהיה יותר נוח להמשך, אז אני ברשותכם עובר להשתמש בפרויקט השו"ת, זה יותר נוח לשימוש. נקדיש, אין לנו הרבה זמן, נקדיש עיון קצר בסיפור, בכל אחד משני הסיפורים, ובסוף נראה איך הדברים קשורים לסיפור המכבי. אז הסיפור של אליהו הנביא, נס פך השמן של אליהו הנביא, מופיע במלכים א' בפרק י"ז, אבל למעשה, כדי לתת את הרקע, אז נלך פרק אחד אחורה, סוף פרק ט"ז, בעם ישראל קורה תפנית שלא הייתה עד אז כדוגמתה. עולה למלכות, מלך גדול ובעל שושלת מלכות מאוד גדולה, קוראים לו אחאב, שמולך 22 שנה, ונאמר עליו בפסוק למד, ויעש אחאב בן עומרי, הרע בעיני אדוני מכל אשר לפניו. ויהי הנקל לכתו בחטות ירובעם בן נבט, ויקח אישה את איזבל בת את בעל מלך צידונים, וילך ויעבוד את הבעל, וישתחו לו, ויקם מזבח לבעל בית הבעל אשר בנה בשומרון, ויעש אחאב את העשרה, ויוסף אחאב לעשות להכעיס את אדוני אלוהי ישראל מכל מלכי ישראל אשר היו לפניו. המלך הנורא מכל מלכי ישראל הוא אחאב, שלראשונה בהיסטוריה הופך באופן מסודר את עבודת הבעל להיות הדרך המרכזית של בית המלכות החזק בישראל, ביתו של אחאב, הולכים לעבוד את הבעל. זה לא כמו ירובעם בן נבט שהיה לפניו, שהוא עדיין היה בגדר עבודת השם, אבל בדרך שהתורה אוסרת, בדרך של עגלים. כאן זה ממש עבודה זרה בפעם הראשונה, בצורה ממוסדת, עבודה זרה של בית המלכות. ומול מלך כזה, קם לו בישראל נביא, שבעל עוצמה גדולה, שצריך להתמודד עם המצב הזה, והנביא הזה קוראים לו אליהו הנביא. והוא אומר כך, ויאמר אליהו התשבי מתושבי גלעד אל אחאב, חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר כי אם לפי דברי. כן, אומר אליהו, לא יהיה עכשיו מכאן ואילך טל ומטר כי אם לפי דברי. למה אליהו גוזר גזרה כזאת? שכן, זה ברור, זה מה שאנחנו אומרים בבעיה עם שמוע מדי יום, ישמעו לכם ונפתה לבבכם, ושרתם ועבדתם אלוהים אחרים, והשתחוויתם להם, וחרף השם בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, ואדמה לא תיתן את יבולה. התורה מזהירה, שאם עם ישראל יעבוד עבודה זרה, אז לא יהיה מטר. אז באמת, אליהו גוזר גזרה, שהיא מאוד הגיונית, אם לא עכשיו, אי מתי? בגלל העבודה הזרה, מעכשיו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. אבל מסתבר מהמשך הפרק שלמרות שמאותו רגע באמת מפסיק לרדת גשם, אבל יש משהו לא בסדר בנבואה הזאת של אליהו. והקדוש ברוך הוא שולח את אליהו למקומות שונים כדי להבין שמשהו פגום במה שהוא עשה. ויהי דבר השם אליו לאמור, לך מזה. עוד לפני שהתחלנו בכלל לראות את הסיפור, כבר הלשון הזאת, לך מזה. לך, זה לא לשון חיובית, יש כאן מסר שאליהו עשה כאן איזושהי טעות. מה הטעות שטעה אליהו? יש שרצו לומר שהטעות של אליהו הייתה שזו הייתה גזרה אכזרית מדי. אבל אני לא אכנס לכל הקשיים בשיטה הזאת, אני רק אומר, אם זו הייתה גזרה אכזרית מדי, הקדוש ברוך הוא לא היה אמור באמת לקבל אותה, והעובדה היא שהגזרה הזאת נמשכת, והקדוש ברוך הוא לא מוריד מים במשך שנים. אז בעיניי הבעיה היא לא בזה שאליהו גוזר גזרה אכזרית מדי, זאת בדיוק מה שהתורה הזהירה, שאם תעבדו עבודה זרה, אז באמת לא יהיה מטר. הבעיה שיש במה שאומר אליהו היא אחרת לגמרי, והיא מאוד בולטת כאן בפסוק. מה הבעיה? הבעיה היא שאליהו מייחס את הכוח להפסיק את הגשם ולהמשיך את הגשם לעצמו. הוא לא אומר זה תלוי בקדוש ברוך הוא, אלא הוא אומר ביטוי מאוד קיצוני, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי, אני אקבע מתי ירד הגשם, אני אקבע מתי הוא ייפסק וכמה זמן זה יימשך התופעה הזאת. זה דבר שחזל מדברים עליו, מפתח של גשמים שלא ניתן בידי בשר ודם. זה דבר שאמור להישאר בידי הקדוש ברוך הוא, אדם לא יכול להגיד, אני אחליט מתי ירד גשם. זה נשמע רע מאוד, זה נשמע כאילו אליהו אומר, אני יש לי כוח בדברים האלה, לי יש את הכוח להחליט מתי ירד גשם ומתי לא. ולכן הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו למה שנקרא סדרת חינוך, כלומר ללמוד את הלקח שהוא לא זה ששולט בטבע. וזה קורה במקום שנקרא בשם נחל קרית. ויהי דבר אדוני אליו לאמור. לך מזה, ופנית לך קדמה, ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן, והיה מהנחל תשתה, ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. וילך ויעש כדבר אדוני, וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב, ומן הנחל ישתה. ויהי מקץ ימים, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, לך ותהיה במקום שבו אי אפשר להתקיים בצורה טבעית. נחל קרית, קרית זה מאוד מזכיר את המילה קרת, אשר על פני הירדן, ואיזשהו נחל במקום שאי אפשר להתקיים בצורה אנושית. ואיך אתה תחיה? במשך שנה שלמה, אתה תחיה על ידי זה שתשתה מהנחל, ותאכל ממה שהעורבים יביאו לך לאכול. עכשיו, יש משהו מאוד מעניין בעובדה שדווקא עורבים הקדוש ברוך הוא שולח להאכיל את אליהו. כי לעורב יש תכונה מיוחדת, שונה מכל שאר בעלי החיים. אנחנו אומרים בבוקר בפסוקי דזמרה מדי יום, נותן לבהמה לחמה לבני עורב אשר יקראו. למה בני עורב צריכים לקרוא? כי העורב ידוע כעוף שאיננו מאכיל את הילדים שלו. כל בעל חיים מאכיל את ילדיו, ורק העורבים לא מביאים אוכל לילדים, ולכן השם הוא זה שנותן לבני עורב אוכל. והנה, העורבים שאפילו לילדים שלהם לא מביאים אוכל, הם באופן של נס מוחלט, אלה שמביאים כן אוכל לאליהו בנחל קרית על פני הירדן, וכל המציאות הזאת היא מציאות של תלות מוחלטת בנס. אליהו במשך שנה שלמה חי במצב של נס, והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב. כל מי שלומד תנ"ך יודע שהביטוי לחם ובשר בבוקר ולחם ובשר בערב, מה הוא מזכיר לכולם, באסוציאציה המיידית של כולנו?
קורבן תמיד.
קורבנות זה נכון, אבל מן, כן, זה מזכיר בדיוק, נכון, נכון, זה בדיוק מה שקורה בפרשת המן. אם ניקח כאן את הפסוקים בשמות בפרק ט"ז, זה בדיוק מה שנאמר, ויאמר משה בתת השם לכם בערב בשר לאכול ולחם בבוקר לסבוע. ממש אותם ביטויים של בשר ולחם וערב הבוקר. כלומר, אם עם ישראל בתקופת המדבר חי בצורה של נס מוחלט, שהיה לו אוכל אבל בלי שום קשר למה שהוא עשה, כך אליהו בעצם חוזר להיות כמו עם ישראל במדבר, בדרך של תלות מוחלטת בנס. אליהו לא יכול לחיות בלי הנס של הקדוש ברוך הוא, ומדי יום ביומו, בוקר וערב, אליהו לומד שוב ושוב ושוב, שכל הקיום שלו הוא בידי השם. ועל כן, ואחרי שנה, ויהי מקץ ימים, ימים בלשון התנ"ך זה שנה, ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. עכשיו אליהו לא יכול להתקיים יותר במקום הזה, ועכשיו הקדוש ברוך הוא שולח אותו למקום אחר לחלוטין, ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום לך לצרפתה אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. לך לצפון, לאזור של לבנון של היום, שם יש אישה, והיא זו שתיתן לך אוכל. ויקום וילך צרפתה, ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא אליה ויאמר, קחינה לי מעט מים בכלי ואשתה. מבקש ממנה, אולי את יכולה לתת לי קצת מים שאני אוכל לשתות? ותלך לקחת ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך. אם את יכולה, לא רק מים, גם אני רוצה לחם. אז היא אומרת לו, ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מעוג, כי אם מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת, והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתי לי ולבני, ואכלנו ומתנו. אני מצטערת, אין לי אפילו עוגה לתת לך, כל מה שנשאר לי זה כף קמח, וקצת שמן, ואני הולכת לאסוף קצת עצים, ואני אעשה מהמעט שיש לי אוכל לי ולבני, ואכלנו הוא ומתנו. כלומר, הגעת בדיוק, פרפקט טיימינג, היום האחרון שיש לנו אוכל, עכשיו מה שאני אוכל, זהו, יותר מזה אין לי כלום. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. אומר אליהו, אל תפחדי, תעשי עוגה, ותתני לי קודם, ואז תתני לך ולבנך. למה? כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא ביתה ימים, כד הקמח לא חלתה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. מה קרה כאן בסיפור הזה? שני דברים קרו. האחד, אליהו למד את הלקח. אליהו אומר לאישה הצרפתית, אל תדאגי, אל תחששי שזה מה שנשאר לך. מה שנשאר לך, המעט הזה יכול להספיק לזמן ארוך. כי הקדוש ברוך הוא אמר, כד הקמח לא תכלה וצפחת השמן לא תחסר, אבל בואו נשים לב לתיקון של אליהו, עד יום תתחשם גשם על פני האדמה. אם בהתחלה אמר אליהו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי, אחרי שנה שלמה שאליהו חי במציאות של נס, הוא יודע לומר לא לפי דברי, אלא עד יום תת השם גשם על פני האדמה. זוהי המציאות של הנס, היא זאת שהביאה את אליהו להכיר בכך שהקדוש ברוך הוא זה ששולט בטבע, הוא זה שייתן גשם על פני האדמה. אבל לא רק אליהו עמד כאן באמת במבחן, אלא אליהו גם העמיד במבחן את האישה האלמנה. כי הוא לא אמר לה, אל תדאגי, יהיה לך נס. הוא אמר לה, עשי לי משם עוגה קטנה בראשונה והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. קודם כל תתני לי את העוגה, אחר כך תשאירי לך ולבנך. כלומר, למה אליהו אומר לה את זה? למה אליהו אומר לה, קודם כל תעשי לי, ואחר כך תעשי לך ולבנך? כי בעצם הולך לקרות כאן נס גדול, אבל כדי שאת תהיי ראויה לנס הזה, אז גם את צריכה להוכיח את האמונה שלך. יש כאן מבחן באמונה לאישה האלמנה. בואי נראה עד כמה באמת את מאמינה, אם את תהיי מוכנה לתת משלך את המעט שיש לך לתת לי קודם, אז באמת את תהיי ראויה לנס. אני חושב שעוד לפני שאנחנו מגיעים אל הסיפור השני של אלישע, אנחנו יכולים לומר שאפשר להבין היטב את שני המסרים המרכזיים של סיפור נס פח השמן, או נס צפחת השמן של אליהו. מה זה בא לומר? זה בא לומר שני דברים. שלפעמים אנחנו נוטים לייחס דברים, אפילו שלא בצורה מודעת, אבל אנחנו מייחסים אותם לעצמנו, ולא תמיד זוכרים שהקדוש ברוך הוא הנותן לנו כוח לעשות חי. ומה שמזכיר לנו, שבסופו של דבר כל התלות שלנו, כל החיים שלנו תלויים בקדוש ברוך הוא, זה מציאות של נס. אם צריך לומר, זה בדיוק מה שאמרנו מקודם בנוגע לסיפור החשמונאים. למה נס פח השמן הוא כל כך חשוב? כי הסיפור של נס פח השמן הוא זה שבא ואומר לנו בסופו של דבר המכבים עשו מה שעשו, אבל כל מה שיש לניצחון של המכבים הוא ניצחון שהושג בזכות השם. ואולי אצל ממשיכי המכבים זה לא באמת נזכר, אבל האירוע המרכזי, הדבר המרכזי שהיה, הוא הסיפור של הנכונות להכיר בכך שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי מה שקורה לעם ישראל. אבל יש לזה תנאי. כדי להיות ראויים לנס, צריך לעשות צעד גדול של אמונה. וזה בדיוק מה שקורה עם הניסיון של האישה האלמנה. תעשי את מה שאת יכולה לעשות. אם את תעמדי בניסיון, במסירות נפש, תתני לי קצת, אז יהיה לך הרבה. אבל ניסים לא קורים סתם, ניסים דורשים מסירות נפש מצד מי שעתיד לקבל אותם. וכך אנחנו מתחברים שוב לסיפור החשמונאים. גם אם הסיפור של החשמונאים הוא סיפור שהסתיים בנס, אבל הוא התחיל במסירות נפש, הוא התחיל באלה שהיו מוכנים לצאת מועטים מול רבים, וכאשר מעטים יוצאים מול רבים, אז בסופו של דבר המעט יכול לעשות מרובה, וזה בעצם בדיוק אותו מבחן בצורה אחרת קצת. ולכן סיפור נס פך השמן בא לומר את שני הדברים האלה. הוא גם מעיד על כך שהמעטים עשו את מה שהם היו צריכים לעשות, הם עמדו במבחן האמונה, ולכן הם זכו לנס, וגם שבסופו של דבר, המסר הוא לזכור תמיד שגם כאשר יש כוח שניתן ביד האדם, הוא תמיד צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא עומד מאחוריו. אני אתייחס גם לשאלות בעל פה ובכתב בעוד כמה דקות, רק ברשותכם אני אשלים את הנס פך השמן השני, וממש בקיצור נמרץ. סיפור נס פך השמן השני, קראנו אותו לא מזמן, בהפטרה של פרשת וירא, הוא סיפור הרבה יותר קצר, אבל גם הוא יש בו רעיון שאני רוצה לראות את הקשר שלו למה שכבר דיבר. מופיע אצל אלישה הסיפור הבא, ואישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור, עבדך אישי מת, ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את אדוני, והנושה בא לקחת את שני ילדיי לו לעבדי. אומרת האישה לאלישה, אני מסכנה ואומללה, הבעלי מת, עוד פעם אישה אלמנה, והוא היה ירא את השם ואין לי כסף, ועכשיו בא הנושה שאנחנו חייבים לו כסף, הוא בא לקחת את הילדים שלי לעבדים. ויאמר אליה אלישה, מה אעשה לך? הגידי לי, מה יש לך בבית? ותאמר, אין לי שפחתך הכל בבית כי אם אסוך שמן. יש לי רק מעט שמן. ויאמר, לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך. כלים רכים, אל תמעיתי. תלכי לאסוף מכל השכנות שלך, והשכנים שלך, כלים ריקים, ובאת וסגרת הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה, והמלא תסיעי. כלומר, את לכי תאספי הרבה כלים, תתחילי לשפוך שמן מהכלי הקטן שלך, תשפכי שמן לכלים אחרים, ואז תראי איך שהשמן הזה יספיק למלא את כל הכלים. עוד פעם, סיפור נס פך השמן. ותלך מאיתו, ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה, הם מגישים אליה והיא מוצקת. ויהי כמלות הכלים, ותאמר אל בנה, הגישה אליי עוד כלי, ויאמר אליה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן. ותבוא, ותגד לאיש האלוהים, ויאמר, לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותה. עכשיו, מה הסיפור פה? האם זה סתם סיפור שאומר, הוא אמר לה, תשפחי שמן, והיא שפחה שמן, וככה היא הרוויחה כסף? צריך לראות כאן נקודה מעיינת מאוד בסיפור. הסיפור הזה הוא סיפור שמעיד על מבחן אמונה, שאלישה עושה גם לאישה הזאת. אבל בניגוד למבחן האמונה שעשה אליהו לאישה הצרפתית והיא עמדה בו, פה האישה לא עמדה במבחן. למה? בואו נדייק טוב בפסוק. מה הוא אמר לה לעשות? לכי שאלי לך כלים מן החוץ, מעט כל שכנייך, כלים ריקים, אל תמעיתי, תקחי הרבה כלים מכל השכנים. ואז תבואי וסגרת את הדלת בעדך ובעד בנייך, ויצקת על כל הכלים האלה והמלא תסי. מה עשתה האישה? האם היא הלכה לכל השכנים וביקשה מהם המון המון כלים? לא. מה כתוב? ותלך מאיתו ותסגור הדלת בעדה ובעד בניה. כלומר, במילים אחרות, היא בכלל לא אספה כלים מהשכנים. למה היא לא אספה כלים מהשכנים? כי התחושה שיש לה, אישה אלמנה שאין לה שום דבר, פתאום היא הולכת ואוספת מלא כלים מהשכנים, זה קצת תחושה של מה יחשבו, למה אני צריכה את כל הכלים האלה? אף אחד לא יאמין לי שפתאום יש לי משהו. אז היא מעדיפה לא ללכת לשכנים, אלא להסתפק בכלים שיש לה בבית. ואז, לאט לאט, שהיא רואה שהכלים מתמלאים בשמן, אז כאשר נמלאו הכלים, ותאמר אל בנה, הגיש עליי עוד כלי, היא כבר מתלהבת. היא שואלת, איפה הכלים? הוא אומר לה, אין עוד כלי, ויעמוד השמן, נגמרו הכלים. אז היא באה והולכת לאיש האלוהים, ותבוא ותגד לאיש האלוהים, מה היא באה ואומרת לאיש האלוהים? אולי אני יכולה, כן, נגמר, אולי אפשר עכשיו לקבל הזדמנות נוספת לאסוף כלים מהשכנים. אומר לאיש האלוהים, לכי מכרי את השמן, ושלמי את נשייך, ואת ובנייך תחיי בנותר. כלומר, אין לי מה לומר לך. את יכולה מהשמן שיש לך, את מספיק ראויה בגלל בעלך שהיה ירא את השם, שיהיה לך שמן ותוכלי לשחרר את הילדים שלך ולחיות. אבל זה לא בהכרח ייתן לך עושר גדול ורווחה כלכלית. לכן כל הסיפור הזה, אין עוד כלי ויעמוד השמן, היא לא באמת נתנה מספיק אמון במה שאלישע אמר, ולכן היא לא זכתה כמו אותה אישה שונמית, שהשמן באמת לא ייפסק אף פעם, כל עוד היא צריכה אותו, אלא הוא כן נפסק בניגוד לסיפור הקודם. ואין צורך לומר שזה שוב מחזיר אותנו לאותו רעיון שמבטא פח השמן. פח השמן מספר בשני הסיפורים האלה, שבשביל להיות ראוי לנס צריך מסירות נפש, צריך לבטא אמונה גדולה. מי שיש לו את מסירות הנפש הזאת, זוכה בסופו של דבר לנס. מי שאין לו את מסירות הנפש הזאת, יזכה למשהו קטן ומצומצם. לכן, כשאנחנו חוזרים עכשיו אל סיפור נס פך השמן של חנוכה, ואנחנו שואלים את עצמנו בשאלה של מהי חנוכה, של אותה שאלה בגמרא, שעכשיו אנחנו יכולים לחזור ולומר, מהי חנוכה? מה נשאר לנו מחנוכה אחרי החורבן ואחרי הסיפור וכל מה שקרה לבית חשמונאי? מה נשאר לנו מחנוכה? נשאר לנו האמונה שגם פח שמן קטן אחד יכול להספיק להרבה ימים בדרך של נס. איך זה יקרה? זה יקרה אם אנשים יהיו מוכנים למסור את נפשם. אם אנשים יהיו מוכנים להכיר בכך שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי כל מה שקורה לנו. זאת המשמעות של הנס, הנס בא להזכיר לנו את העובדה שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי הדברים. ולכן גם בתקופה שאין בית מקדש ואין לנו עצמאות ואין לנו חנוכת המזבח וכל הדברים האלה רחוקים מאיתנו מאוד, אבל עדיין אנחנו יכולים לזכור תמיד שמן, קצת שמן יכול להספיק להרבה, אם המעט עושה את מה שהוא צריך לעשות, את המעט שהוא צריך לעשות, אז הוא יכול גם להספיק להרבה, ומעט מן האור יכול לדחות הרבה מן החושך. ועם האמונה הזאת, גם בתקופת הגלות, אפשר להמשיך הלאה, ואפשר באמת לבטא את זה לאורך כל הדורות, והמסר הזה נשאר איתנו מחנוכה במשך כל הדורות. אני רוצה לסיים, לפני שאני אקדיש כמה דקות לשאלות, אני רוצה לסיים בדבר אחד שבעיניי הוא חשוב לומר אותו, בהקשר של החנוכה בדור שלנו, בדורות האחרונים. זכינו בדורות האחרונים לחזור חזרה לארץ ישראל, ולהתחבר מחדש לחנוכה שנקרא לזה חנוכה המקורי, חנוכה שלפני נס פך השמן, חנוכה של המעטים מול רבים שיוצאים להגנה על עם ישראל בארץ ישראל. חזרנו לאותם מחוזות של ארץ ישראל, אם לא היה כאן עכשיו חושך בחוץ, מחוץ פה הייתי מראה לכם את בית זכריה, ממש 200 מטר ממני, המקום שבו אחד הקרבות הגדולים של המכבים, שאלעזר נפל מתחת לפיל, פה מולי. אנחנו זוכים היום להיות באותם מקומות וממילא להתחבר דרך הזכות הגדולה שיש לנו כאן בארץ ישראל, במדינת ישראל, לחוש מחדש את הקשר למה שעשו המכבים, וממילא אני באמת מבקש כאן לומר, באיזשהו מקום לחזור, היום יותר קל לנו לחזור לחנוכה המקורי, להמשך המאבק כאן ועל, על, על, על העם והארץ בארץ ישראל, באותם מקומות ממש שחיו המכבים ועשו את כל המאבקים שלהם, נכון? עדיין אין לנו את בית המקדש, אבל אנחנו עדיין מצפים בעזרת השם לבניין המקדש, אבל לפחות התחושה שאנחנו בדרך לשם, היא בהחלט תחושה שמחזירה אותנו חזרה אחורה, ועם זה אני מאמין שאנחנו בעל הניסים, נזכור קודם כל את הניסים האלה, ושנס פך השמן ימשיך להיות מבחינתנו סמל למסירות שנדרשת מאיתנו בכל הדורות, גם בדור שלנו, כדי לזכות שמאור קטן יצא אור גדול בעזרת השם. אז טוב.
אפשר לשים את המקורות בצ'אט?
נדמה לי שהם ישנם כבר, נכון, מקסים, המקורות בצ'אט כבר, נכון? אוקיי, עכשיו תודה קודם כל לכל התודות. לגבי השאלה האם האמוראים המציאו אותו, אני לא אמרתי את זה, אני רוצה כאן לדייק. ייתכן מאוד שהסיפור הזה היה והוא פשוט לא היה משמעותי, כלומר לא דיברו עליו בכלל, כי זה לא היה העיקר, העיקר הסיפור היה הניצחון הגדול של המכבים, ולראשונה נזכרו בו כשלא היה על משהו אחר לדבר. או אם נרצה לומר שהסיפור הזה הוא יותר בא כסמל, כמטאפורה, אני מוכן לקבל גם את האפשרות הזאת, אני לא יהיה זה שאומר שהסיפור לא קרה, אבל אני אומר שבין אם הוא קרה ובין אם לא, הוא בוודאי לא היה הסיפור המרכזי של חנוכה, עד לחורבן הבית, אוקיי? שאלות נוספות, לא ראיתי כאן עוד, מי שרוצה להרים את היד, יעל, רצית לשאול עוד משהו?
לא.
הרמת, יעד קודם, בסדר. אוקיי, בסדר גמור, שאלה כולכם, תנו כתביה, תשובות טובות.
האם כדאי לעשות... האם כדאי...
הקדוש ברוך הוא אומר, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר.
נכון. אליהו
הוסיף, גם לא יהיה טל.
יפה, תודה. אלן, רצית להגיד משהו?
רק אם הרב ומשפחתו אוכלים על האש ושיפודים בימי חנוכה, וסופגניות ביום העצמאות, ביום העצמאות. אולי הגיע הזמן.
יפה, יפה, אתה יודע שאומרים שהסופגניות זה הניצחון של היוונים על המכבים, קודם כל בגלל שהמילה ספוג זה מילה יוונית, ספגוס, ובית בגלל הקלוריות.
תודה לרב, יש הכוח, חנוכה שמח.
חנוכה שמח, חנוכה שמח.
תודה.
תודה רבה.
Thank you for your insight and your Chidushei Torah. Thank you so much. And
for and
Nachon, and of course for thank you for everyone who you know continues to join us at Torah in Motion. Of course, we have more classes this week. Tomorrow at 11, of course, there is more Tanakh, so we're going to be looking at Bereshit with Rachel Sharansky-Danziger. Then in the afternoon, so at 1 o'clock, if you want to do some more Hanukkah learning, Rabbi Dr. Adler will be talking about the Rav's thought on Hanukkah. It's Rav Soloveitchik, of course. So I hope you can join us again soon. Thank you so much for coming. Of course, again, Toda rabba, Rav Bezak.
Toda rabba.